יום חמישי, פרשס ואילך. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם סיפור אמיתי על מכונה משוכללת שהייתה בצח הכל צריכה כמה סיבובים של מברק פשוט. ואיך זה קשור לדברים שאנחנו צריכים לתקן בעשר סמי תשובה? את כל עונו ועונו השקיע רבי צחוק, תושב מודיעין עילית, במפעל הבקבוקים הענק שהוקים בצרפת. הוא השקיע הרבה כסף, שכר טובה מומחים להקמת המפעל. כשבחזון שלו זה יהיה מפעל הבקבוקים המשוכללים ביותר באירופה. ובאמת, המכונות המשוכללות עבדו במרץ 24 שעות ביממה. בשעה אחת הם ייצרו 800 בקבוקים. וכל זה על בסיס תפעול אלקטרוני, משוכלל ומתקדם במיוחד. אבל רבי צחוק לא הסתפק בזה, הוא חיפש כל הזמן עוד דרך ועוד דרך להגדיל את הכושר של הייצור של המפעל. מדובר בהשקעה אדירה של כסף, הבאת מהנדסים מהמזרח הרחוק, שיפור ושכלול של כל המכונות. באמת הוא הצליח לשלש את קצב הייצור מ-800 בקבוקים לשעה ל-3,000 לשעה. עכשיו רבי צחוק היה מרוצה, מפעל הבקבוקים עובד בתפוקה מלאה, ההשקעה מניבה פירות, המפעל עומד בחזית הטכנולוגיה העילית, קצב הייצור מסביע רצון וגם רווחי במיוחד. כמה שנים חלפו ורבי צחוק מבחין שהתחילה ירידה ברמה של הייצור. לפעמים המכונות היום המשוכללות הן מייצרות רק 2,900 לבקבוק, לפעמים אפילו פחות, והמצב לא נראה מבשר טוב, קצב הייצור פשוט הלך וירד. רבי צחוק הזיק את טובי המהנדסים והטכנאים לפשפש בקרבי מכונות הענק למצוא את הסיבות לירידה בקצב הייצור. אלה יוצאים ואלה באים, הכרטיס האלקטרוני הוחלף, המשאבה, המנוע תוקן, המדחס שוכלל, סרט טענה נבדק לעומק. שום דבר, כל אלו לא הצליחו לעצור את הירידה, לא הצליחו להשיב את המפעל לתפוקה מלאה כקודם. כל יום שחולף, רבי צחוק מביט בעיניים קלות באותו קצב ייצור שהולך ופוחת. הוא הגיע כבר ל-2,000 בקבוקים לשעה, פחות מזה, אין לילדו להושיע. ביום מן הימים הגיע אחד מהידידים, גם הוא תושב מודיעין עילית, לביקור בצרפת. הוא הוזמן לביקור במפעל של רבי צחוק. הוא הגיע בדיוק כשיצא מהמפעל עוד איזה מומחה עולמי שגבה את שכרו היקר כמובן, אבל פחר את ידיו בייאוש. האורח הבחין בפנים המאוכזבות של רבי צחוק, שסיפר לו בקצרה את הסיפור המוזר. המפעל ייצר בקצב אדיר ופתאום התחילה ירידה ואף אחד לא מבין למדוע ולמה. כל המומחים לא יודעים את אותו, מה הפתרון לאותה תעלומה. ועדיין הקצב של הייצור ממשיך ויורד. אולי אני אכנס לנבחר המכונה להבין מה הבעיה, התנדב האורח. רבי צחוק גיחך לעומתו, כמו שאתם מגחכים בעצמכם עכשיו. מה אתה מבין בקבוקים, מפעלים, הנדסה, טכנולוגיה? טובה המומחים היו פה, אף אחד לא פתר את הבעיה, מה אתה יכול להועיל? אבל דווקא התשובה הזאת היא שהתגרה את האורח. מה יש לך להפסיד? תן לאורח לרגע למצוא כל פגע. אולי אני אצליח להבין מה קורה פה. רבי צחוק אישי בשלילה, אני אוהב אותך ידידי, מכבד את דעתך. עד נושא שאתה מבין בו פחות מכולם, זה לא בשבילך. אבל האורח לא הרפא, המשיך להתווכח, עד שרבי צחוק נכנע להקשנות שלו, השבית עבורו את המכונה לגמרי, כדי שאוכל להיכנס. האורח נכנס, היה בפנים דקה, שתיים, פתאום הוא בצבץ הראש שלו החוצה, תן לי בבקשה מברג. רבי צחוק חשב שהוא מתפוצץ מצחוק, תגיד לי אתה רציני? היו פה טובי המקצוענים, גלאי תקלות מתקדמים בעולם, מברג, זה מה שהושיע את המפעל שלי. אותו אורח שוב מבקש, מתחנן למברג, רבי צחוק נותן לו, רק כדי שהוא יפסיק להתנחל במכונה ויצא החוצה. האורח נבלע בטבור המכונה עם המברג, רבי צחוק ממתין שיתייאש ויצא, דקה ועוד דקה. אחרי 20 דקות האורח יוצא מהצד השני של המכונה הענקית עם פנים מחויכות, ידיים שחורות כפחם. עכשיו הוא אומר, תפעיל את המכונה, נראה לי שהכל בסדר. הוא היה בטוח שהוא צוחק עליו, יעלה על הדעת, עכשיו הכל בסדר, בזכות מה? בזכות חבר שלא מבין ומברק קטן. חזר ויפעיל את המכונה וחיכה שעה לראות כמה בקבוקים הם ייצרו. ההפתעה שלו הייתה עצומה, המכונה ייצרה 3,200 בקבוקים, תוך שעה. בדיוק קצב הייצור המבוקש, אולי קצת יותר. אותו קצב שהוא עמל לחזור עליו כבר כמה חודשים. זה לא יכול להיות, הוא התחיל לגמגם והתנצל על הזלזול שלו בחבר. פשוט לא ייתכן, נבדוק עוד שעה. אחרי שעה מספר שוב חוזר על עצמו, יותר מ-3,000 בקבוקים. וככה תוך שעה, רבותיי, קצב הייצור החלומי חזר לאיתנו, מי היה מאמין? רבי צחוק התהלך במפעל כחולם חלום, לא מאמין, הוא סופר שוב ושוב את הבקבוקים. ואז הוא ניגש לחבר הטוב, תופך לו על הכתף וידידות, מודה לו בחום, תספר לי, אתה חייב. מה היה שם, מה תיקנת, מה עשית? מה גילית שלא גילו טובי הטכנאים? מה תיקנת שלא הצליחו לתקן גדולי המומחים? חייך האורח חיוך מסתרי וישיב תשובה גאונית בפשטותה. תשמע, כשאתה סיפרת לי את הסיפור המלא, חשבתי לעצמי מה יכולה להיות הסיבה. את התשובות החכמות של הטכנאים אני לא יודע. לא יכול לדעת, אתם בדקו את המנועים, כרטיסים אלקטרונית, משאבות, כל היתר. אמרתי לעצמי שהבעיה תמונה במקום אחר, אולי הכי פשוט ושגרתי. וככה כשנכנסתי לקרבי המכונה, לא חיפשתי משהו מסוים, פשוט דיברתי מסביב, לא ראיתי אם הכל תקין. אולי קרה משהו בשנים החולפות. ואז ראיתי שבאמת חלק מהברגים התרופפו. הרעידות הרבות של המכונה שחררו את העידוק החזק. אז הסקתי מכך שיתכן שבעקבות זה, המכונה הולכת וורדת עוד יותר כל הזמן, ואז הברקים מוסיפים עוד יותר להתרופף. וחוזר חלילה. ממילא התוצאה בלתי ממנעת שהמכונה מייצרת פחות ופחות בגלל הרעידות. אז ככה עברתי בורג בורג אחרי שנתת לי מברג. למלא האורך, גובה ורוחב המכונה חיזקתי אותם אחד אחד. בחרצות ועקביות לא ויתרתי על שום בורג, גבה או רחוק. הגעתי אליו, סובבתי אותו. הידקתי אותו כמקדם, והנה את התוצאה, הנה חרות. הוא כמובן לוחץ את ידו בחום, מודה לו. שבוע אחרי זה הוא שלח לו מתנה ענקית. הוא שהיה לי מינו להושיע אותו, הפעולה שלו היא הצילה את תפוקת הייצור במפעל. את הסיפור הזה רבותיי, שמופיע בפניני פרשת שבוע, הובא בגיליון פרפרת. אז הוא מביא שם שהוא שמע את זה מקור ראשון, לא משל סיפור אמיתי. אבל המסר של הרבותיי, המסר מהיר כברק, בימים האלו כל יהודי רוצה להתחזק. לא פעם המחשבה שאנחנו נדרשים לעשות מהפכות אדירות, מעיטות את הצעדים שלנו. החשיבה שעלינו להיכנס לדווחי עניינים מורכבים, לטפל בהם משורשם, גורמת לנו להירתה, לחשוב שזה לא שייך אלינו. אבל האמת היא שלא צריך לעשות מהפכות גדולות. פשוט לחזק את הברגים, לחזק את בדקי הנפש, לעקוב אחרי הלימוד שלנו, לראות מה אפשר לשפר, מה אפשר להוסיף, לבחון את התפילות, לראות איפה אפשר לחזק את התפילה, להפוך אותה ליותר ראויה, למושלמת, לוודא שאנחנו עושים חסד כמו שצריך לעשות חסד, להבטיח שאנחנו שומרים על טהרת העיניים, האוזניים והפה, פשוט לעבור נושא אחרי נושא ולראות מה אפשר להוסיף בו, איך אפשר לחזק אותו, איך מהדקים את הברגים. וכך אומר המדרש שפרסס באר, הדרכה לשוב בתשובה, אם היה רגיל לשנות פרק אחד, ישנה שני פרקים, היה לומד דף אחד, ילמד שני דפים. לא צריך ללך בגדולות, לא צריך לחפש מהפכות. צריך רק לחפש את הפעולות הפשוטות, היומיומיות, ולבדוק איך אפשר לחזק אותם ולשפר אותם. זה הזמן עכשיו רבותיי לבחון, להתעמק, לראות מה יתרופף, מה טעון חיזוק. הזדמנות שנתית לחזק את קיום רצון השם בכל נימי נפשנו. להחזיר אל המפעל הרוחני שלנו. את מלוא קצב הייצור, כשהכלים המכונים שלנו מתפקדים כנדרש. בואו נרבותיי, נתחזק, לבחון את המעשים והדרכים, ונזכה להיכנס לשנה חדשה, זכים ונקיים, לעשות רצון הבורות תמיד. ואנחנו ממשיכים רבותיי, מיניון הדיועים מהסר סמיצ'ובה. דירשו השם בי, מוצו יקרו בי יוסי קור, ויש פה הלכות והליכות, מת הרב הגאון רבי צחוק יעקב פוקס שליטה. הגמור בראשונה אומר, תום הרב, אילו 10 ימים שבין ראש שנה ליום הכיפורים, ימים בהם שערי שמיים פתוחים, והקדוש ברוך הוא קורא לכולנו, שובו אליי ושובו עליכם. פתחו לי פתח כיחודו של מחד, ואני אפתח לכם פתח כפתחו של עולם. הגאון הרב אלפסי בזצ"ל, בתפארת שמואל, על ברוכס, כותב, 3 תפילות נשמעות, תפילת יחיד בדמעות כל יום, תפילת יחיד בין ראש השנה ליום הכיפורים, ותפילת ציבור מכל יום. עוברים מעבודת הכלל לעבודת הפרט, תשובו, תפילו, צדוקו, פיוסים, כפרות. אחד שאמר, הוקל הקודש במקום המלך הקודש, אם הוא נזכר תוך כדי דיבור, לא התחיל התוכנין, חוזר ומתקן, נזכר אחרי זה, אם הוא התחיל התוכנין, חוזר לראש התפילה, הוא לא אומר השם ספוזי עוד פעם, אל מיד הוא מתחיל בבואו חתו, גם בספק הוא חוזר, כי לא שייך להתרגל בעשרה ימים, גם אי אפשר לומר את החתימה בשם מלכוס. המלך המשפט, מי שטועה לבני אשכנז, תוך כדי דיבור הוא חוזר ומתקן, אחרי זה הוא לא חוזר, כי אמר מלך, כי אמר מלך ואמר משפט, בני ספרד ולדעת שכנו הוא חרב, אם הוא נזכר עדי הוא לרוצן, חוזר לשיעור שפתנו, עקר רגליו הוא יחזור, יחזור לתחילת התפילה בנדובו. זוכרנו לחיים בספר ועוד ההוספות האלה שאומרים בתפילה, זה מתקנת הגאונים, לא חוזרים בשביל טעות בדבר שלא נזכר בתלמוד, אלא אם כן נזכרים לפני חתימת הברכה, אז חוזרים לבקשה. מי ששכח את זה בכל זאת, אז הוא יכול לבקש את זה בשומע התפילה. אין בקשה גדולה מזו בימים האלו, אומר הבן איש חי. ברית כרותה על שפתיים, צריך לדייק לומר, זוכרנו לחיים בשבט אחת הלמד. כי מי שאומר לחיים, בפתח חז ושולם לא חיים. ולא מתכוון חיי הנצח, חיי לעולם הבא, אומר רבי יעקב מנדי. עובדים על קניון, נהגו בני אשכנז בשחיז ובמנחה להגיד עובדים על קניון, בני ספרד אומרים כל יום, כולל שבת. ובשבת בדילוק של עובדים על קניון חותנו לפניך. יש אומרים במשך כל עשרת המצוות ברכת המזון, ורחמנו אחד השלנו שונה טובו. קיצור, המובא בקיצור שאנחנו אחראים לאדם שיתנהג בימים האלו גם בחומרות שהוא לא נוהג בהם כל השנה, אנחנו מבקשים מהשם שיתנהג איתנו בחסידות, אז מביא דוגמאות, למשל, בדיקת מזוזות, הכנות לסוכות, אמירת ברכת המזון, זאת אומרת לאכול לחם ולהגיד ברכת המזון, קריאת שם שעלמיתי אשר יוצר מתוך הנוסח מבפנים, את כל הדברים האלה מבפנים. זהירות מפתקום, יותר תהילים, יותר צדקה ותיקון המידות והמעשים. דברים של ידור לחומרה, זה לא מחייב בתורת נדר לכל השנה. פיוסים רבותיי, ועוד שבן אדם לחברו, אין יום כיפורים מחפר עד שירץ לחברו, ואפילו אם הוא לא הקנית אותו אלה בדברים, צריך לפעס אותו. ומי שלא מעביר שנאה, אין תפילתו נשמעת, השם רחם. וכל אדם צריך לבקש מחילה מההורים, מאשתו, מרבותיו, שם הוא פגע בהם, צייר אותם, והם מצדם יאמרו שהם אוכלים. מנהג העולם שולחים רק לאוהביהם ביום כיפור לבקש מחילה, אבל פי רוב זה לא הצורך, ואלה שעושים מהטפל עיקר, הוא אומר ביוסף אומץ, כופרים בעיקר המחילה, שם את הרוע אוהביו שפגע בהם, וראה עליי המעשה. עדיף בעצמו, כי מודה ועוזב ורוחם, מבקשים עוד שלוש פעמים גם בעזרת אחרים. מי שמבקש מחילה מרבים בכלל, מודעה רמקול, לא יצא אם הוא יודע שפגע באיזה יחיד בפרט, אומר משנבור. אין לבקש מחילה באקראי על רגל אחד במפגש מקרי בסופרמרקט, ברכבת או ברמזור. בקשת המחילה, אם נתגנה חברו בפני אחרים, הוא צריך לפרט לו מה שהוא חטא, כך דעת החופץ חיים. אכן, אומר בסופו של סלנטר, כשהוא יודע שהחבר שלו יצטער ויתבייש מזה כשהוא יפרט אחד, אז לא יפרט לו את זה. לא יהיה אדם אכזרי שלא למחול, שכל המעביר על מידותיו מעבירים לו. מידה כנגד מידה, ואם נשמיים אוכלים גם לא, אלא אם כן אין הבקשה אמיתית. תלמיד לרב וילדים להורים צריכים לבקש אפילו 100 פעמים. מי שמבקש, יאמר, אני מבקש ממך סליחה, אני מבקש סליחה ממך, שם אלוקי ישראל ומפלוני. כך מובא בלי רבי. ואנחנו ממשיכים רבותיים, יעלומים מגדולי ישראל. עמל התורה בלתי נתפס, סיפור מיוחד מהווייתה של ישיבת מיר של פעם. זה סיפור שובה בגילון בית מדרש על ידי ישיבת מיר. הגאון הגדול, רב חיים מיליקובסקי, זצ"ל. אבא שלי בדל לחיים, האדמור מאמשנוב, הוא למד בסלונים בסוף שנות התף רשפי, אחרי זה עבר לישיבת מיר. היה מבחירי התלמידים, גלה עם הישיבה לשנחי בזמן המלחמה. בשיחה מיוחדת שהוא קיים פעם עם הרב יעקב בית פרידמן, אז סיפר לו על חיי הישיבה, על האווירה, דמויות האות שהתהלכו והגו בתורה בין כותליה. הוא מספר שהוא באחד הלילות ישן במיטה, בפנימיה, ישן שינה עמוקה, פתאום מתעורר בבעלה, מרגיש איזה דמות דמות צורה לצידי, נבלתי, זינקתי מהמיטה, הדלקתי את השישית של הנפט הסרוכה. הוא מספר שהסרחון השישית היה כך גדול, לפעמים הדפנו את הקור והחושך על פני השישית. בכל אופן, השעה הייתה 5 בבוקר, תוך כדי שאני אפוף קורא שינה, אני רואה על המיטה, לצידי, שוכב בבגדים, בחליפה ובעניבה, את יוינה מינסקר. רבי יוינה מינסקר הוא הבעל היוינה סלם, האילוי הבלתי מעורר של מיר. הוא תלך בישיבה משום מה, תמיד בחליפה ועניבה. הייתי מבולבל, אבל מי שהכיר את המינסקר, נכן במעט רוח הקודש. יכל היה לשאר מה הרעה. רוח הקודש אומר במרכאות. הוא לא מבטח 20 שעות, 30 שעות רצופות או יותר. והוא הגיע לפנימיה לפנות בוקר עם מוח חפוף ועומד אלפי סברות מתנגשות, מתנפצות. עייפות החומר הכריעה אותו, והוא פשוט שכח את סדר החדרים. רב חיים הבזיק לעברי, אומר רבי יעקב בית פרידמן, חיוך בישני. נו, גם אני לא בזבזתי את לילותיו וימי, הייתי עייף. עייף הדקו. ממש, דעה על גבול פיקוח נפש, אני אישן קצת. גם יוני מיסקר פלש למיטה שלי, על כורחי ניסיתי להעיר אותו. הוא פקח לרגע את העיניים, אפוף כולו קורי שינה, כשראה אותי, הוא שכח כרפיים מהמקום והזמן, מהעייפות הנורא, הוא לא התפלא מה אני עושה שם בכלל, הוא רק הסתכל. הוא רק הסתכל בי בהתפעלות, הוא אמר, חיים סלונימר, חיים סלונימר, זה אתה. נו, האדם הנכון במקום הנכון, תראה. בדעת החולקים על המערית, שמחזיקים מאיסור לאיסור, רשב"י שמפורשת בנוזיר, סמך ג' בדין של הרד לטבול במערה ונמצא באמת משוקת המש, הרי תומע כמי שנסתיימה על ידי התבילה. והספק, הספק הוא רק לקבל הסתום החדשה מהמת שבקרקע המערה. נו, המערית נבנה מכזה מראיה כזאת. מה נעשה, חיים החולקים? מה נעשה? רב חיים מיליקובסקי יצא מעיניים בפליאה ואמר, יוני מינסקר אמר, מה נעשה, חיים, במצוקה? מה נעשה, חיים? בכזאת מצוקה, שעה ברור לי שהוא שרוי כרגע במצוקה גדולה משלי. התחלתי לענות לו משהו, אבל במילה השנייה שלי כבר נשמעו נחרות עמוקות מהכיוון שלו, הוא כבר היה שרוי בשינה עמוקה. על כורחי, הוא אומר, בחיוך זורח, פיניתי לילוי הנורא הזה את המיטה שלי, ישנתי לילה, אותו לילה על הקרקע. והיה לי איזה דבר קל בעיניך, זה היה חורף קשה, הרצפה הייתה קפואה. הצטננתי למשך כמה שבועות, אבל התחממתי כל אותו הזמן מכוח הידיעה שהנקתי לילה מחיי את משכבי לתורתו העצומה של היין הסלם. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם כל העם, סיפורה של תפילה מיוחדת בכותל המערבי. זה סיפור רבותיי שהתפרסם על ידי בעל המייסה, במוסף שבת קודש על ידי הרב חיים ארבלי, לפני שנים מספר. הוא מספר ככה, כשהייתי בפרק איש מקדש, גם אחותי הייתה בתקופת השידוכים. גם בחלוף זמן מאז שהקמתי את ביתי, אחותי עדיין לא נושא. יצא לדבר עם אמא שלי שתחיה, שהתעננה על זה שאנחנו לא מתפעלים מספיק. כאב לי, אומר, לשמוע את האשמה, כי כולנו כן התפללנו להצלחה של אחותי. ואז יוסיף, ואתה התחתנת טוב, לך יש סיבה להתפלל? אולי תיסע מיוחד לכותל המערבי ותתפלל שם. טוב, בשעס מייסר, הוא אומר, ראיתי בדברים של המעין הטלת אשמה, אבל משך הזמן הם חלחלו פנימה, והקמתי ונסעתי לכותל. נעמדתי מול האבנים הגדולות, ופשוט התחלתי לדבר עם הקדוש ברוך הוא. אומר לי שלא אלא, אני לא מבקש עבורי, לי לכאורה לא יהיה כלום מדי שאחותי תקים בית. אבל אני מבקש ממך למעניי, כמו בת 23, עוד מעט, תושיע אותה. ככה פרצתי בבכי מעומק הלב. בכי שלא עמד, הלך ונרגע אלא להפך, הלך והתעצם. עמדתי שם חצי שעה, או 3/4 שעה, בוכה, מבקש מהרבנו של עולם. בשלב מסוים עלתה במוחי מחשבה מאוד צלולה, מי אומר שצריך לדחוק את הקץ? אולי פשוט עדיין לא הגיע הזמן. המחשבה הזאת לוותה בתחושה מאוד חזקה. אני מאמין במובן שלם שכשאדם מתפעל לקדוש ברוך הוא מעומק הלב ממש, אז הוא זוכה למענה. יש לו סעד לשמוע, לשמוע שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו. אני אמנם יודע שאי אפשר להתיר אגונה לסמך הרגשות האלו, אבל זה מסייע לאדם לפתוח את העיניים, להבין טוב יותר איפה הוא נמצא. סיימתי להתפלל, נסעתי הביתה, בהזדמנות הראשונה שפגשתי את אמא שלי, אמרתי לה ביטחון רב, שלמרות הגיל של אחותי, לא צריכה להסתרם עם תחושה שלי מאחרת את זמנה. צריך אמנם להתפלל, אבל גם להתעזר בכל הסבלנות שבעולם. כשאחתי התרסה נסגר לי מעגל, הצעה הזאת עלתה כבר לפני שנה. לשעה זה הבחור לא היה בשידוחים, ברגע שהוא התחיל לשמוע, הציעו לו אותה. זאת אומרת שאכן לא אמר לי לדחוק את הקץ, כי הזיווג ההגון שלה עדיין לא היה בשידוחים. וברגע שהוא נכנס, הוא כזה שבוע הוא שהשידוח יסתיים במהירות. התפילה שלי בכותל המערבי הייתה מיוחדת, אין מבחינתי אותה נובעת ממקום עמוק בלב, הוא הפלגי דמעות, וגם מפעת שדווקא משום שהיא לא נהנתה תחילה, דווקא משום כך היא כן נהנתה לבסוף. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם סגולות וישועות, חלות הגולות בחודש תשרי על שום מה, מאת הרב ישראל יעקב פרבר והרב דולב שטיסן, חבר ספר המנהג. מנהג ישראל בכל שבתות השנה ביום טוב לעשות חלות מוערכות לכבוד שבת יום טוב. ואילו בחודש תשרי המנהג לאפות חלות עגולות ולא ארוכות. יש לציין שבקהילות הספרדים וכן אצל שאר בני עדות המזרח המנהג גם בכל ימות השנה לעשות חלות עגולות לשבת. זכר למן שהיה עגול כמו שכתוב כזר עגוד ורש"י מפרש עגול. בשלו כותב טעם שאופים את החלות במשך השנה בצורת וו. כדי להשלים את שם הוויה בזמן הבציעה. כדי שחתיכת החלה שבוצעים עם צורת י' והחמש האצבעות, שתי ידיים עם שניהן, והחלות עם כדמות ו' ורמז רמז הזה הדבחיים מצן, שזה מה שאומרים בזמורות ליל שבת, בזמורות בליל שבת קודש, בבובין תסקטור. בשם הרב הקודש מרופשיץ אומרים, ובא בספרים שאחרי החורבן, כשפסק לחם הפונים, אז תקנו אנשי כנסת הגדולו, שכל אחד מישראל יעשה לשבת שתי חלות שהאורך שלהם יהיה יתר על אוכבן כצורת שני ווין נגד הסוד, כנגד הסוד כאילו דבית חלות של לחם הפונים שהם גם כן וו כנגד וו. כל זה בשאר שבתות השנה, אבל מראש שנה עד אחרי השנה רבי נוהגים לאפות חלות עגולות דווקא כמו שכתב בספר טעם המנהגים על פי מה שכתב בשו"ת מהר"י אסד לבאר מה שנוהגים מפסח לעשות מצות עגולות שהיה בזמן ההוא חוק המצרים לעשות הלחמים שלהם מרובעים משולשים לפי ריבוי האלוקות שהאמינו. כדי להרחיק מחוקות התועבות של המצרים, אז ישראל עשו ההפך מהם. עשו את הלחמים שלהם עגולים, שזה מורה על אחדות. בראש השנה, שאז הוא עיקר הזון שהם מלכים את המלך, יוחד יום מיוחד וכן משך כל החודש, העדיפו לאפות חלות עגולות, כך גם המנהג בר אשכנז. יש שכתבו שעושים את זה לסימן טוב, שדבר עגול אין לו קץ וסוף, וזה לסימן טוב לאריכות ימים, בלי קץ ובלי סוף. יש צדיקים שאמרו שעושים ככה, כיוון שחלק, שחלות עגולות, הם כעין צורת כתר, לרמז מה שאומרים, ויתנו לכו קסר מלוכו. רבים נוהגים גם בשבתות שבחודש תשרי לאפות חלות עגולות מהטעמים האלו. אבל בכמה קהילות מישראל היו נוהגים גם בשבתות לאפות חלות כבשאר שבתות השנה. יש שנהגו לאפות חלות עגולות רק לראש השנה וערב יום כיפור ובשנה רבה ואילו בשבת שובה ובחג הסוכות ושמיני עצרת היו עושים כבכל שבת, כך גם מנהג בבלז. המנהג בכמה חצרות לאפות לראש השנה חלות בצורת ציפורניים, סליחה, חלות בצורת ציפורים, כמו שמובא בספר תורה השמש שעושים את זה לסימן שהשם יזבוח יגן וישמור אותנו. כמו שכתוב בפוסק בישעיה, כציפורים עפות, כן יוגן השם צבוקויס. בסקבר יש מנהג לאתר את החלות העגולות עם קשר בצורת ציפור. יש נהגו לעשות חלות כמו סולמות, לפי שבראש השונה דנים כל אחד, מי יוני, מי יושר, מי שופל ומי יורום. ובא באמת זה שתנחו מה, שהגוש ברוך הוא עושה סולמות ברקיע, את מי הוא מעלה ואת השני, את מי הוא מעלה ואת זה הוא מעלה ואת השני הוא מוריד. לכן עושים סולמות לרמז על זה. יש הרבה שטעם מנהג לסימן שיעלו התפילות למעלה לאבא שבשמיים. ככה גם הובא במנהוגי בסילוקים שהיו נהגים לפות שתי חלות, אחת בצורת ציפור ואחת בצורת סולם. עד כאן בעניין הזה, ואנחנו ממשיכים עם השו"ת היומי. אדם שזקוק לאכול בפחות מקשור ביום כיפור עם מחמת חולי, והוא שב בין אכילה לאכילה 9 דקות כשהוא אוכל אספרז, האם הוא צריך לברך על כל פעם שהוא אוכל? אז הוא מביא שהדרת יסתפק בזה. המכתב שלו נתפס בקובץ המועדים, הוא דן בכמה ראיות. הוא מביא שהוא שלח את המכתב למהרש"ם, והוא אמר לו שלא צריך לברך, הוכיח מהריב"ש, שאומר שאם מונח לפניו גבינה ובשר, ברך שהכל הגבינה, פשוט שהוא פותר בברכת הבשר, אפילו שאסור לאכול אותם ביחד. וטעון קינוח והדוחה בין הגבינה לבשר, אלא אם כן הוא הדין בנידון, זה כל מה שבדעתו לאכול ולשתות בזמן זה, אף שהם חייב לשתות, אז הוא לא צריך לחזור ולברך. ואנחנו משכים דף יומי מבעל אוכל, רבותיי. אנחנו אוחזים בשעה טובה בסימן דף למד ג' סעיף א'. מי שבדק ביום י' ג' לאור הנר, האם עליו לחזור ולבדוק בלילה. לקח ועל עוד נושאים מעניינים, נוכל לשמוע כולנו בשלוחה אחת בשיעור מפי הרבנים הגאונים. נגדול בתורה ולרוות נחת, הוא כדרכנו, נלמד גם אנחנו נתנה לדף יומי מבעל אוכל. כפי שכבר למדנו, חז"ל תקנו לעשות בכסחומץ לאור הנר בליל י"ד בניסן, בגלל שהנר מאיר היטב בחורים ובסדקים. בלילה הוא מאיר טוב יותר מביום. ועוד שבלילה אנשים מצויים בבתים שלהם. וגם בית שאפשר להפעיל אותה ביום באמצעות אגפת תרסים וכדומה, אסור לדחות את הבדיקה ליום י"ד ולהקדים ליום י"ג. אבל שגם בבית כזה אור הנר מאיר בלילה טוב יותר מביום. ועוד שהרי תקנו לבדוק דווקא בלילה, בגלל שאז אנשים מצויים בבתים שלהם. מקום שמוצף ביום באור השמש, אותו כמובן צריך לבדוק דווקא בלילה, לאור הנר. מקום שאפשר לבדוק היטב עם צורת משוש היד, ואכן נבדק באופן כזה, לדעת פסקים רבים, אין נצווה לבדוק אותו בליל י"ד לאור הנר, ויש מהם שכתב שראו לבדוקו ברפרוף לאור הנר. יש אומרים שכן צריך לבדוק לאור הנר. מי שחר לעשות בקת חומץ בליל י"ד, לבדוק ביום י"ד, מעט שהוא נזכר. הבדיקה הזאת צריך לעשות על אור הנר, אבל מקום שומר היטב באור השמש, אפשר לבדוק אותו לאור השמש. מי שעשה בדיקת חומץ בליל י"ג, או באחד הלילות שלפני זה, לאור הנר, יש אומרים שהבדיקה לא מועילה, וצריך לחזור לבדוק עוד פעם בליל י"ד. אבל לדעת רוב הפוסקים, הוא לא צריך לחזור ולבדוק, ולכן אם הוא מחמיר לבדוק, אז הוא לא יברך על הבדיקה. יש שם כלים יותר, שגם לכתחילה מותר לבדוק בלילות הקודמים. יש שכתבו שלמרות שהבדיקה מועילה לא לעשות ככה, כיוון שלא מברכים עליה אלא בליל י"ד. ואם הוא בודק קודם לכן, הרי הוא מפסיד את הברוכה. אבל גם לדעתם, אם הוא משאר מקום שהוא לא בדוק כדי לברך על הבדיקה בליל י"ד, אז הוא רשאי לכתחילה לבדוק בלילות הקודמים שהרי הוא לא מפסיד את הברכה. ואם הוא בדק ביום י"ג או באחד הימים הקודמים, לאור הנר, צריך לחזור לבדוק בליל י"ד, אבל לא יברך, בגלל שיש סוברים שגם בדיקה ביום מועילה בדיעבד. ואם המקום שהוא בדק ביום י"ג היה מואר היטב באור השמש, לא צריך לשוב לבדוק אותו בליל י"ד. ויחד תקנת בדיקת חומץ, תקנו חז"ל לבדוק גם מקומות שבמשך השנה לא מכניסים בהם חמץ דרך קבע, כאשר יש לחשוש שיכניסו לתוכם חמץ במקרה, ולכן בדרך כלל חובה לבדוק את כל חדרי הבית, שהרי אף בחדרים שלא אוכלים בהם, לא נמנעים מלאכול לתוכם בשעת האכילה, וממילא צריך לחשוש שאחד מבני הבית החזיק חומץ ביד שלו והכניס אותו לחדר והשאיר אותו שם. אבל מקום שאין סיבה לחשוש שהכניס את חמץ לתוכו, כגון מחסן שלא מחסינים בו חמץ ונכנסים לתוכו לעתים רחוקות, הוא לא תורם בדיקה אלא ידוע שהכניסו חמץ. חדר מדרגות, שער מבואות בניין מגורים, הם טעונו בדיקה, שהרי בלי סוף מכניסים לשם חמץ. חובת הבדיקה בחדר מדרגות, אז יש מישורה שהיא מוטלת על כל שכן בחלק שמוביל לדירה שלו ולא במקומות האחרות שאין לו בהם שימוש, וגם לפעמים הוא משתמש לצורך כלשהו גם בחלק האחר של חדר מדרגות. עד כאן מניין דפיים בהלוכה שנלמד היום בעזרת השם. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול. לפני בדיקת חמץ מברכים אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על ביעור חומץ, ואם התחיל לבדוק ללא ברכה יכול לברך כל זמן שלא סיים את הבדיקה. נהג ישראל כבר מימות הראשונים להניח פתיתי חומץ לפני בדיקת חמץ במקומות הנבדקים. בטעמים רבים יש לדבר הזה, יש אומרים שבזמננו שהמקומות הנבדקים מנוקים תחילה בניקיון יסודי במיוחד, אז שם יש חובה מן הדין להניח בהם פתיתי חמץ כדי להכיל עליהם את החובה של הבדיקה. ומי שבודק, אז יש אומרים שהוא לפני ליל י"ד, אז יש אומרים שהוא לא צריך להניח פתיתי חמץ, ויש אומרים שגם הוא צריך להניח. נפליג מימים אחורה, אני זכה בקצרה מה שלמדנו באותו יום. כפי שלמדנו, חז"ל אסרו לטלטל חפצים מבית מגורים פרטי לרשות משותפת, כגון לחצר משותפת ולמבוי, שזה רחוב ראשי סיוכי משותף למספר חצרות. וכן אסרו לטלטל מהחצר המשותפת ומהמבוי אל הבתים. והוסיפו חכמים ותקנו שעל ידי עירוב חצר או שיתוף מבויס, אז הטלטול מותר. האיסור הזה הוא רק בכלים ששבתו בבית, זאת אומרת שהם היו בבית בזמן כניסת השבת, אבל כלים שהיו בחצר או במבוי, בזמן כניסת השבת, יהיה מותר לטלטל אותם מחצר לחצר ומהחצרות למבוי. כשהוא מתוקן כדין, כן, בלחי, קוירו, או בצורת הפתח, ולהפך. אבל בלי עירוב ושיתוף, כל שכן שמותר לטלטל חפצים בתוך החצר והמבוי עצמם. דף האם את הלמודיו לי, מהו מיטת פרה וחיי גמל? אכילת שרצים, מהו שיורה להתחייב? ומדוע שבך רבי יוחנן את רבי יוסי בר חנינא? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד במסכת מילה דף ט"ו. ולקראת סיום רבותיי, חפצים בחיים, חובץ חיים יומי. מוזמנים להצטרף אליהן ללימוד היומי, הלימוד היומי בספר חובץ חיים. בהמשך ההקדמה לספר, כותב החובץ חיים בחומרת הגרבון לשנורא, והוא מספר, הוא מלמד שם איך זה היה גורם לכל הצורות והגלויות. אז הוא מונה שם את מעשה המרגלים, שזה היה לשנורא, כמו שאמרו חז"ל, שבגלל מגזרה עלינו גלות, כמו שכתוב בתהילים, ואיסו יודו אלוהים לאפי לא יסום בגויים ולזרו יסום בארוציס. כמו שפרשו רש"י שם והרמב"ן, פרשת שלח, כך גם גזירת עבודת הפרך במצרים נגרמה בגלל האבון של לשנורא. כמו שכתוב, אוכן לא ידע דובו. ובמה המדרש, שביאת המשיח תהיה, כשיתקיים יחד שבטי ישראל ולא אגודות אגודות. הוא אומר שזה בגלל שמצב של אגודות אגודות נגרם על ידי לשנור בדרך כלל. בביאור מוספים של דיר שמובא מה שסיפר הבן של החובץ חיים, הגאון רב לייב זצ"ל, בשם הגאון רב טוביה, אבד לונה, שבזמן המחלוקת שהייתה בישיבת רדין, נכנס החובץ חיים לישיבה. ובמשך כשעתיים הוא דרש במהירות נפש על אבון המחלוקת. הוא אמר לבני הישיבה שעם כל החייבות שלו לומדי התורה, מוטב לו שיעבדו אפילו 70 ישיבות ושייכנס בחבורת כת בא למחלוקת ולשנורא. דבר מוביל נוסף מובא שם בשמו, שהוא שמע מהחובץ חיים, שהטעם שלא הדגיש בספר שלו דברי הרמב"ן שבעלי לשנורא אין להם חלק לא ילמה בו, כי הוא לא רוצה להטיל פצצה על הציבור, ככה גם כתב רבי משה שטרנבוך ששמע מהרב שניידר זצ"ל. עד כאן בעניין החובץ חיים היומי. ולסיום רבותיי התחזקות יומית. רבוציני דנהורי, פרשת שלח מובא, כשהרב אוכל מג'יבוש היה אומר, בדרך רמז על הפסוק, ואומר השם סולחתי כדבורךו. סולחתי כדבורךו, כפי מה שאתה מבקש אותי, ככה השיעור שאני סולח לך. וזהו כדבריך. שתדל רבותיי להרבות, להרבות בחרתה, בעשיית תשובה, על עברות שבידינו, שהרי ככל שנרבה בתשובה, כך נזכה להתרצות לפני השם יסבורך. רבו לתאר, רבו לתאר מסיים מידו. עד כאן דברנו להם רבותיי, שאלו כולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל השנה לפני ברוכנות ובגשמיות, כל טוב סלע ושבת שלום.